אנחנו נהיה ללמוד בעזרת השם, דף קוף. מתחילים בדף צדק תלתומת בייס. למטה, למדנו במשנה, גיד הנושה, אם יתבשל יחד עם גידים אחרים, הרי שאם הוא לא מכיר את הגיד, הוא לא מתבטל. לכאורה, יש פה קושיה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שיש דין של ביטול. למה גיד הנושה אין לו, אין לו דין של ביטול? למה שלא יתבטל כשיש שיעור של ביטול? וליבוטל ברובה. אומרת הגמרא, בר ישן, יש כל מיני דברים שאין להם ביטול. אנחנו נראה עוד גם כן בפרק על הבוסור, גם פה תקף. ישנם דברים, לא כל הדברים בטילים. אחד מהדברים שאינם בטילים, זה דבר שיש לו את ההגדרה בריאה. בריאה הכוונה כמו דבר שלם. כך גם, גיד הנושה, אם הוא שלם, מכיוון שהוא שלם, יש לו דין והגדרה של בריאה, ובריאה אין לה ביטול. מפת חשיבותה. המשנה אמרה וכן חתיכה של נבלה או חתיכה של דק תומה אם מתבשלו עם חתיכות אחרות והוא לא מכיר את החתיכה האסורה שוב פעם אין לו ביטול. שואלת הגמרא למה ותיבורת לברובה. אז יש מחלוקת בקשר לדבר כזה שסופרים אותו בדרך כלל. ניקח דוגמה, ביצה אפשר למכור את זה באופן של ספירה של יחידה, כל יחידה ויחידה, כל ביצה זה כך וכך, וכשבן אדם בא לקנות או לבקש ממישהו, אז זה הולך לפי ספירה של יחידות. אבל אפשר גם למכור את זה בנגלה, בבת אחד, כמה קרטונים של ביצים, בלי לספור כמה יש שם. יש תנא הלכה שדבר שבמניין, כל דבר שבמניין, כלומר שסופרים אותו ונותנים את זה רק באופן של מספרים של, של, של ספירת יחידות, מכיוון שיש לה את החשיבות הזה, אז גם כן זה אינו בטל. אבל מה יהיה עדים בדבר שכמו שהזכרנו ביצים? שלפעמים מוכרים את זה בצורה של ספירת יחידות, ולפעמים מוכרים את זה בבת אחת. האם גם זה בהגדרה של דבר שבמניין שאינו בטל? אז יש בזה מחלוקת. אומרת הגמרא, עוד ניחא למאן דאמר כל שדר כלים לשונינו. בשלוימי לפי השיטה שאומרת, שכל דבר, שאם אנחנו לפעמים, שאם אנחנו סופרים אותו בדרך כלל כיחידות, מונים אותו, אף על פי שישנם לפעמים שלא מונים את זה, כלומר שלפעמים הם מוכרים את זה, נותנים את זה באופן של, של, באופן של ריכוז ולא באופן של, של, של מניין של, של יחידות, וזה גם נקרא דבר שבמניין שאינו בטל. אז אנחנו מבינים גם כן למה חתיכות בשר או דק, מכיוון שבדרך כלל מונים אותם כחתיכות, כיחידות נפרדות, אז אין להם ביטול, אפילו שגם לפעמים לא מונים את זה ככה, רק מונים את זה באופן של ריכוז. אלו למען דומר, שדר כולים נשונינו, אבל לפי השיטה הסוברת, שהגדרת דבר שבמניין זה רק אם כל פעם מונים את זה כיחידות, אבל אם לפעמים לא מונים את זה כיחידות, אין לה את החשיבות של דבר שבמניין. אז אם כך גם חתיכות בשר, הרי לא כל פעם מונים אותם חתיכות בשר, אם יש אורחים, אומרים, צריכים לספור כמה חתיכות יש פה, יש כך וכך אורחים, אבל לפעמים אפשר לתת או למכור גדרות שלמות, ולא מתייחסים כמה חתיכות יש שם. אז אם זה לא בטל, אם באופן כזה זה כן בטל, אז למה שלא נאמר שתיבטל ברובה? חתיכות בשר או חתיכות דק, לפעמים מונים, לפעמים לא, ולפי השיטה הזאת שאומרת, עד שדר כולים לא ישנינו, הרי שהדבר הזה שלפעמים רק עושים כך, אין לה את החשיבות של דבר שבמניין, אז למה שלא תבטל ברובה? אומרת, הגמרא, שאני חתיכה אוהל ורואה להסחבת בו לפני האורחים. ישנה הגדרה הלכתית נוספת בהלכות איסור והיתר, כל דבר, כל חתיכת בשר, שראויה, לכבד באורחים, מפת חשיבותה לפי גודלה כמובן, זה דבר חשוב שאינו בטל. ולכן מדובר בכאלו חתיכות הראויות להתכבד בה לפני האורחים, ואינם בטלים. אומרת הגמרא צריכה, דיאש מינן גיד, היינו אומרים שדווקא גיד הנושה, משום דבריאה, דבר שזה נקרא בריאה שלמה, דבר שלם, לא בטל. אבל חתיכה, אבל חתיכות דג או חתיכות בשר, שזה לא בריאה שלמה, אין אלוהי, אולי זה לא נקרא חשוב, וכן בטלה ברוב. לכן, צריך שלא. ויש מן החתיך, היינו אומרים, חתיכה, אוהל ורואי לסחר בדבר לפני אורחים, לכן זה נחשב כחשוב ולא בטל. אבל גיד אנוש שזה לא ראוי להתחבד לפני אורחים, מי מכבד בן אדם בגיד? נגיד בגיד של היתר, האם מישהו מכבד אורח בגיד? לא. אם אלוהי, אם כך, גם כשהוא שלם הוא לא נחשב כדבר חשוב וכן בטל, צריך שלא. דורש רבי בבא חונה. חתיכה של נבלה ושל דק תומה אינו אסרס עד שתיתן טעם ברויטב ובקיפר ובחתיכס. הרב הבא בחרונה סובר שקודם כל הולך כשיטת חכומים הסוברים שמין במינו כן בטל. אז הוא אומר, הטעם של החתיכה האסורה כשיש פה גדרה ובגדרה יש חתיכה אסורה יחד עם חתיכות המותרות, כלומר חתיכות בשר יחד עם חתיכת נבלה, והוא הכיר את הנבלה והשליך אותה, אז הטעם שנפלט מהנבלה מתפשט בכל החלקים בשווה. הוא לא מתפשט רק לזה שהיה לידו קודם כל, רק הוא מתפשט מיחד בשווה לכולם, והטעם שלו יתבטל כשיש כל כך הרבה ברויטף, בקיפה, מה שיש, פירורי הבשר והכל מה שיש מסביב, בכל הרוטף, במרק, כשיש טעם, כשיש כל כך הרבה יותר לבטל את טעם האיסור, בכל הגדרה, אז זה מבטל את האיסור. זאת אומרת, הוא סובר כשיטת חכומים, שמין במינו כן בטל, לא כשיטת רבי יהודה הסובר שמין במינו לא מתבטל, וכמו כן, הוא סובר שהתבשיל לא נעשה רק אם יש בחתיכה האסורה, כלומר בחתיכה הנבלה, כדי שהוא ייתן טעם בכל הגדרה. עכשיו בא רב ואומר, אוי כרב אמויר עלי ודורש, המתורגמן שהיה דורש את הדרשה שהרבים ישמעו את זה והיה, ואמר ככה, הוא חולק על רב בבוחן, והוא אומר, כמי שנוסה אנטם בחתיכה, חתיכה עצמו נעשה נבלה, וסרז כל החתיכס כולו מפני שהן מינו. ישנה מושג באיסור ויתר שקוראים לזה חתיכה עצמה נעשה נבלה. מה פירוש חתיכה עצמה נעשה נבלה? היה פה בגדרה חתיכת נבלה וחתיכת בשר כשרה, והתבשלו יחד. ובחתיכה הכשרה לא היה בכדי לבטל את חתיכת הנבלה. בפרט, אם אנחנו הולכים רב סובר, כשיטת רבי יהודה, שמין במינו לא בטל בכלל. אז יש את ההגדרה הזאת, שהחתיכה המותרת קיבלה את הדין כמו עצם הנבלה. חתיכה עצמה נהיה נבלה. נעשית נבלה. מה נפקמינה? הנפקמינה היא שאם החתיכה הזאת עכשיו היתר, שקיבלה טעם מהנבלה, נפלה לגדרה אחרת, צריך 60 בגדרה האחרת נגד כל החתיכת היתר. לא מספיק 60 נגד הטעם של הנבלה שיש בה. נגיד שאם החתיכת נבלה היה קילו, והחתיכת היתר זה קילו וחצי, נגיד, רק כדוגמה, רק להבין ככה. אז צריך 60 כנגד הקילו וחצי, לא מספיק 60 נגד קילו של הנבלה שהיה מקודם, מכיוון שאנחנו מחשיבים את החתיכת היתר, כאילו היא עצמה נהפכה לנבלה, לגופה של נבלה. אז זאת אומרת ככה, רב חולק על רב הבא בחונה שתי דברים. אחד, הוא סובר כשיטת רב יהודה שמין במינו לא בטל, ולכן הטעם שנפלט מחתיכת היתר, שאנחנו אומרים שעכשיו היא נהפכה כנבלה, אוסרת את שאר החתיכות. לדוגמה, אם עכשיו הוסיפו בגדרה עוד דברים, רוטב, כיפה וכל מיני דברים הוסיפו בגדרה, אחרי שכבר התבשלה החתיכת היתר מחתיכת איסור, אז אנחנו מחשבים את החתיכת היתר כאילו שהיא נבלה, והצטרכו ביטול, אם עכשיו יש מין בשאינו מינו, כשהתווסף הגדרה או דברים, נגד כל החתיכה. דבר נוסף חולק על זה, רב אומר, כמו שדיברנו עכשיו, שאם מתחילה חתיכת הנבלה נתנה טעם בחתיכה אחת, הרי החתיכה הזאת נהפכת בעצם לנבלה. ואנחנו לא אומרים שאם עכשיו, אחרי שהיא כבר נתנה טעם בנבלה, היא התווסף בגדרה עוד ועוד דברים, אז הטעם של הנבלה מתפשט בכולם בשווה, גם בחתיכה שכבר התבשלה עמה מקודם, זה אנחנו לא אומרים. לא כמו רב בבא חונש, שאומר שאף על פי שהתבשל קודם כל עם הנבלה, הנבלה עם חתיכת אתר, ואחר כך התווסף לתוך הגדרה, אומרים שהטעם שלה מתפשט בשווה לכל כל הדברים האלו. לא. רק אומרים חתיכה עצמו נעשה נבל. יש פה שיטת רבינו אפרים הידוע, שהוא אומר שרק בבוס ובכל אופן אומרים את הדין של חתיכה עצמו נעשה נבלה, אבל בשאר איסורים לא. אז הגמרה עכשיו מבינה שרב מדבר באופן שחתיכת הנבלה התבשלה עם חתיכת היתר, שאנחנו אומרים שהחתיכת היתר יש לה דין של נבלה עצמית, כאילו, ואחר כך הוסיפו עוד דברים לגדרה. עכשיו, שואלת הגמרא, אומר לי רב ספר לבאי, מר דרב כמן אומר לשמץ, כי רב יהודה דום עמים במין אלו יבוטל, כבר דיברנו שרב הולך כשיטת רב יהודה, שסובר שמין במין אלו בטל, ולכן הוא אוסר הטעם שנפלט מהחתיכה שנחשבת כנבלה, את שאר החתיכות גם אם יש 60 כנגדה. אבל אם אנחנו אומרים שהחתיכת נבלה גם מונחת עדיין בגדרה, מה אכפת לנו אם החתיכת היתר יש לה דין של נבלה או אין לה דין של נבלה? הרי ממילא יש פה חתיכת הנבלה, שהיא אוסרת עכשיו את כל החתיכות אם אין בו שיר ביטול. אפילו כי לא ינוסן טעם נמה, יעשו כל החתיכות שבגדרה מכוח חתיכת הנבלה הראשונה. אומר על זה הבעיה, מדובר פה שהוציא את הנבלה. נשאר רק חתיכת היתר שקיבלה טעם מהנבלה, שעל זה אנחנו אומרים שהיא עצמו נעשה נבלה. אוכל בקומה הסכינן שקודם וסילקוי. רוב אומר, רוב אומר, אפילו תימא שלא יקודם וסילקוי, אפילו אם מדובר פה שחתיכת האיסור גם נמצא, כלומר הנבלה הראשונה גם נמצא בגדרה, אי שאלנו אם כך, מה אכפת לנו האם הוא עשה את השני כנבלה או לא עשה את השני כנבלה? הרי ממילא יש פה חתיכת נבלה שצריך את זה לבט, צריך הרי 60, או, ואם אנחנו מאמין במינו לא עוזר במילא, ממילא לא שייך ביטול מדין הנבלה הראשונה. אומרת הגמרא, האופן מדובר כזה מן דבר. אמרנו שהתבשל הנבלה עם החתיכת בשר הכשרה מההתחלה, שאז לשיטת רב החתיכת הבשר הכשרה נהפכה לנבלה. כשיש בתערובס מין במינו וכמו כן מין בשינו מינו. זאת אומרת ככה, מין במינו, חתיכת הנבלה, חתיכת הבשר הכשרה. אבל יש גם מין בשאינו מינו, כי בגדרה יש רוטב, ויש כל מיני דברים תבלינים שזה מין בשאינו מינו. אז אבי מין ומינו ודובר אחר, וכל מין ומינו ודובר אחר, סלק אס מינו כמי שאינוי, ושאין מינו רובו אולו ומבטלו. זאת אומרת ככה, כשיש לנו בגדרה, כמו שדיברנו עכשיו, נפלה חתיכת נבלה לתוך גדרה שיש שם חתיכות בשר, שזה עדיין מין במינו. לשיטת רב יהודה, מין במינו אינו בטל. אבל יש בגדרה עוד דברים, יש שם דברים שאינו מינו של הבשר, כמו תפוח אדמה, שאר דברים. והנה לעומת השאינו מינו, שם שייך דין ביטול, כשיש 60 באינו מינו מול הנבלה, אז הוא מתבטל. אז באמת בכזה אופן אנחנו לא מתייחסים למינו, כלומר אנחנו לא מתחשבים שיש פה כאילו מין ומינו גם כן, רק כאילו יש פה רק מין ושאינו מינו. הרי מין ושאינו מינו גם לרב יהודה כן מתבטל. אבל עכשיו, כשיש לנו גם כן חתיכה אחרת של נבלה, הרי זאת אומרת ככה, אם היה באמת רק חתיכת נבלה הראשונה, היינו אומרים שזה היה מתבטל. אבל מכיוון שיש פה שתי חתיכות נבלה, כי רב הרי אומר שהחתיכה שהתבשלה לראשונה עם הנבלה, נהיה גם הוא נבלה. לעומת שני החתיכות, אין באמת 60 באינו מינו, ולכן זה לא בטל. ולכן, יש הרבה נפקי מיני, האם נהיה החתיכה השנייה נבלה או לא. אומרת המשנה, נויג בתאוירה ואינו נויג בתמיה. איסור גיד הנושה נויג רק בבימה כשרה, אבל בבימה ממין תמה לא נויג. אם הוא אכל גיד הנושה של בימה תמיה, אם אנחנו אומרים יש בגידים בנותן טעם, זאת אומרת אם כך, הרי הוא טעם פה טעם של בשר תמה, אז הוא מקבל מלכס מדין תמיה, ולא משום גיד. אם אנחנו אומרים אין בגידים בנותן טעם, אז הוא אכל חתיכת עץ. בתמיה לא שייך דין של גדנושה, וכמובן דין של תמיה גם הוא לא לוקה על זה, מכיוון שהרי הוא לא טעם טעם בשר, הוא רק אכל עץ. ואילו רב יהודה אומר, אב בתמיה, רב יהודה סובר, שגם בעל חי תמה שייך את הדין של גדנושה, ותקף הגמרא תאריך בעניין הזה ותסביר האם רב יהודה סובר איסור חל על איסור, או שיש פה עניין אחר. אומר רב יהודה ואלוהי, מבני יעקב נאסר גדנושה. הרי גדנושה מתי נאסר? כשהיה ההאבקות יעקב אבינו עם המלאך. זאת אומרת, עוד לפני מתן תורה. ואז היה עדיין הבהמה, אז עדיין לא נצטבו על בהמת מיה, כי בהמת מה נצטבו רק במתן תורה. רב יהודה רוצה לומר לנו רק נקודה אחת, שהאיסור של גדנושה יש בזה יותר חומרה מהאיסור של בהמת מיה, בכך שנצטבו עליה עוד לפני מתן תורה. ולכן באופן כזה, כשהאיסור השני הוא יותר חמור מהאיסור הראשון, אומרים איסור חל על איסור. זה נראה אחר כך בסוף של הסוגיה. אמרו לו, אמרו לחכמים, זה לא נכון. אכן גדנושה נכתב בפרשת וישלח, שכן משה רבינו כתב את הפרשה איפה שזה היה, באותו קטע שזה היה. אבל מתי נצטבו עם ישראל על גדנושה? במתן תורה בסיני. רק שנכתב במקומו. אם כך נמצא שזה כן נקרא שני האיסורים כן נצטבו בבת אחת, אז אם כך אין יותר חומרה בגדנושה ממה שיש בבשר של תמי, אז זה כן נקרא איסור חל על איסור, והרי אנחנו אומרים שאיסור לא חל על איסור. אומרת הגמרא, יוצא לנו מפה שלשיטת רב יהודה איסור חל על איסור, ולכן אומר רב יהודה שהוא אוכל גדנושה של בהמת מיה בפשטות חייב שתיים, גם מדין גדנושה, גם מדין בהמת מיה, שכן האיסור של גיד חל על האיסור של בהמת מיה. שאלת הגמרא, וסבר רב יהודה איסור חל על איסור? ואותן הרי למדנו, ידוע שנבלה של בהמה מטמא אדם במגע ובמסע. ואילו נבלה של עוף טהור מטמא אדם כשהוא בולע כזית בבית הבליעה. כתוב בפסוק, נבלה טרפל לא יאכל לטום הבול. יאכל תאה נבלה סוף טום ומטמא בגודים בבית הבליעה, שגם נבלת עוף טמא יטמא אדם כמו נבלת עוף טהור כשהוא בולע בבית הבליעה כזית. תלמוד לא אמא נבלה טרפל לא יאכל לטום בו. נבלה, מי שאיסורו משום בלתו יאכל נבלה. ירצו זה שאין איסור משום בלתו יאכל נבלה, אלא משום בלתו יאכל טמאו. כלומר, רק בעוף טהור, שכל האיסור זה נבלה, בזה נאמר את הדין של טומאת נבלה. אבל במין כזה שממילא זה אסור, נבלת עוף טמא, הרי ממילא מדין טמא, זה מין טמא שאסור לאכול ממילא מדין עוף טמא. בזה לא נאמר את העניין של טומאת נבלה. זאת אומרת, בפשטות העניין הוא, שלא אומרים איסור חל על איסור, איסור נבלה לא יכול לחול על איסור שכבר ממילא קיים, איסור של עוף טמא. הרי שרב יהודה סובר שאין איסור חל על איסור, אז איך הוא אומר אצלנו בפשטות, שכשאוכל גדנושה של בהמת מיה חייב שתיים? אומרת הגמרא, וכי תעמק סובר אין בגיד מנויס טעם? ואם נאמר שרב יהודה סובר שהגידים לא נותנים טעם, טעמו כעץ, ואז יוצא כשבן אדם אוכל גדנושה של בהמת מיה, הוא לא מרגיש בכלל טעם של בשר טמא, כי הרי טעמו כעץ. ובית מיה נאמר, רק איסור גיד איקה, איסור טומלקה, כלומר שרב יהודה באמת לא סובר שהוא חייב שתיים, רק אחד משום גיד. וסובר רב יהודה הם בגיד מנויס טעם? ואותן הרי למדנו, איכל גדנושה של בהמת מיה, רב יהודה מחייב שתיים, רב שמעון פויטר, ראינו מפורש, שרב יהודה סובר בברייסה בפירוש, שאוכל גדנושה שבהמת מיה חייב גם משום גדנושה, וזה הרי פשוט, כרי גם אם אנחנו אומרים אין בגיד מנויס טעם חייב על גיד, כרי התורה מחייבת באכילת גיד גם אם אין לו טעם, לפי השיטה הסוברת שאין בגיד מנויס טעם. אבל על כל פנים רב יהודה מחייב גם כן על טמאה, משמע שרב יהודה סובר שיש בגיד מנויס טעם, והרי פה כתוב מפורש שהוא מחייב שתיים. ואם כך יש לנו את הקושיה העתיקה, הרי אין איסור חל על איסור. אומרת הגמרא, כידוע שאף על פי שאין איסור חל על איסור, אבל מכל מקום ישנם אופנים שאיסור כן חל על איסור. מתי? אחד האופנים הוא אם שני האיסורים באים בבת אחד. כלומר, אם חלים שני האיסורים בבת אחד, אז אומרים שאיסור חל על איסור. אז לאילום כסובר יש בגין בנויסן טעם, וכסובר, רבי יהודה סובר, שאיסור גיד הנושה חל גם כן כשהעובר בפנימות, נויג בשליל. זאת אומרת, תקף עובר משעת יצירתו, תקף חל האיסור של גיד הנושה בו. ואם כך, גם כן האיסור של באמת מה, גם כן חל תקף משעת יצירתו. זאת אומרת ששני האיסורים באים בבת אחד. ובאופן ששני האיסורים באים בבת אחד, אומרים שאיסור חל על איסור. ואיסור גיד, ואיסור תומם, עדה דודקוס. שואלת הגמורה, מי מוצא זמרת? נוהג בשליל, האם אפשר לומר שאיסור גיד הנושה נוהג בו, נוהג בו, בעל, לרב יהודה. ואותנן הרי המשנה אומרת, לדף פטס נוהג בשליל, רב יהודה אומר, אני נוהג בשליל, וחל בימות. אז אם כך רבי לסבר שזה לא חל בשליל, נמצא שהאיסור של תמי חל לפני האיסור של גיד, כי רק כשנולד חל איסור גיד הנושה, והרי אין איסור חל על איסור. אומרת הגמור, אנה מילה אגב בתואר, רק בבימה תורה סובר רבי יהודה, שלא נוהג בשליל. למה? כי כתוב בפסוק, כל בבהמה תאכלו דורשים מזה, מה שנמצא בתוך בהמה שחוטה, הכל מותר לאכול על ידי שחיטת אמו. כי אמרנו לאל, שרבי יהודה סובר, כשיטתו שבן פקועה, כלומר, עובר בן תשעה חי, ניתר בשחיטת אמו, אז מה שנמצא בפנים בשעת השחיטה, הכל מותר. אבל זה נאמר רק בבהמה תורה, בבהמה תמיה, זה לא נאמר הפסוק הזה. אז בבהמה תמיה, יסבור רבי יהודה, שאיסור גיד הנושה שנוהג משעת יצירה בפנים, כמו כן איסור בהמה תמיה, אז אם כך, שני האיסורים באים בבת אחת. שואלת הגמור, תקף נראה ממשנה, שכשהוולד נוצר, נוצר קודם הבשר, ורק אחר כך נוצרים הגידים. אז אם כך נמצא, שהאיסור של תמיה חל תקף בשעת יצירת הבשר, ואילו איסור גיד הנושה חל רק בשעת יצירת הגידים. ומי מרוצי סומרת את רבי ובעד הדודקוס, ותנן הרי למד, המשנה אומרת בנוזיר, על אלו תומס הנוזיר מגלה אחרי הנוזיר. כשהוא נתמת ומת מת, אז הוא סותר את הנזירות שלו, וצריך להביא קורבנות ולהתחיל סדר נזירות חדש. אומרת המשנה, על אלו תומס הנוזיר מגלה על המס, ועל כזייס מן המס, וכאשלון, ויש קושיה, אם על כזית מן המת הוא מגלח, בוודאי, על המת כולו, בוודאי לא כל שכן. ואמר ביוחנן, לא נצריך אלו לנפל, שלא נזכה שרוי וורוב בגידן. כלומר, מדובר שהוא נטמע לנפל, שעדיין לא היו הגידים, וכבר היה הבשר. ועל זה צריך גם כן הנוזיר להתגלח, ולעשות סדר נזירות מחדש, בקיצור. אז מה אנחנו רואים מפה? שהבשר נוצר קודם, ואחר כך הגידים. אז אלמה איסור תומה קודם. אז לפי זה יוצא, שמשעה שכבר נוצר הבשר, כבר חל עליו דין של בהמת מאה, ואילו הדין של גיד הנושה, במציאות עדיין לא יכול להיות, כל עוד שלא נוצר הגיד הנושה. אם כך זה לא יכול לאכול בבת אחת. ושוב פעם קשה, הרי אין איסור חל על איסור. ועל זה אומרת הגמורה, כי יש לנו עוד יסוד. מתי אומרים אין איסור חל על איסור? רק כששני האיסורים הם שווים. אבל אם האיסור השני יותר חמור מהאיסור הראשון, בזה אומרים שאיסור חל על איסור. לכן אומרת הגמורה, אף אגב די איסור תומה קודם, או שאיסור גיד חייל עלי, שכן איסור אוי נויג בבני נויח, מכיוון שאיסור גיד הנושה נצטווה יעקב הבינו. והרי אנחנו אומרים לפי השיטה הזאת שמשעת מתן תורה, כבר משעת, עוד לפני מתן תורה נצטוו על זה, בני נויח, ונזרו על זה. אז זה יותר חמור מאיסור תמיה שזה נזרו, שזה הצטבו רק בשעה סמטנות. די כנמד דקטונו, אמר רב יהודה, ועלי ממדי יעקב נסר גיד הנושה, ועדיין באמת מיה עדיין הייתה מותרת באותה שעה. אז אם כך זה כוונת רב יהודה, מכיוון שגיד הנושה יותר חמור בזה שכבר יעקב הביא נצטבה על זה, עוד לפני מתן תורה, אז באופן כזה שהאיסור השני, איסור יותר חמור מהאיסור הראשון, באופן כזה כן אומרים שאיסור חל על איסור. אבל רבנן הנחלוקים על זה, סוברים שלא, שבאמת נצטבו רק בשעת מתן תורה על גיד הנושה. רק משה רבנו כתב את זה בפרשת וישלח, כיוון שזה קרה אז, כשיעקב אבינו עבר את הנהר, והשאיר את הפח עם גדן וכל העניין הזה.